חז"ל אומרים שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. בשושן הבירה, במאה החמישית לפני הספירה, המן הרשע צורר היהודים, מבקש להכיל את הפתרון הסופי ולהשמיד את כל היהודים ביום אחד. ואומר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. צריך להתפטר מהם, הוא אומר לו המן למלך אחשוורוש, יש לי עצה שלא תוכל לסרב לה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, ביום אחד. אז המן הרשע שהיה מזרע עמלק, מבקש להשמיד את כל היהודים ביום אחד. הפתרון הסופי. השאלה, האם היה עוד אדם בהיסטוריה שביקש לעשות זאת? להשמיד את כל היהודים בלי יוצא מן הכלל? היו הרבה צוררים לעם ישראל. כולם אמרו שצריך להרוג יהודים, אפילו להרוג הרבה יהודים. אבל אף אחד לא אמר שצריך להשמיד את כל היהודים. פרעה אמר, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו. אפילו נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש, השאיר יהודים בירושלים, שישלמו לו מיסים וכו'. אבל חוץ מהמן, היה עוד אדם אחד בהיסטוריה בלבד, שביקש להשמיד את כל היהודים, בלי יוצא מן הכלל. היטלר יימח שמו וזכרו.
International Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
השאלה האם יש קשר בין היטלר לאמן, אמן מזרע עמלק, מה הקשר כביכול? אז היטלר היה נועם מעל כל במה עם המפלגה הנאצית עם אח שימם, שצריך להשמיד את כל היהודים באירופה, בלי יוצא מן הכלל, והם הבעיה לכל הבעיות כביכול שיש באירופה ובפרט בגרמניה. השאלה מה הקשר בין היטלר לבין אמן, אמן זה מזרע עמלק? מספרת לנו הגמרא, לפני 1800 שנה, במסכת מגילה, בדבב עמוד ראשון, בשורות האחרונות למטה, אומרת הגמרא, שיעקב אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורח מעשיו הרשע. והוא אומר לקדוש ברוך הוא שתי פסוקים. אומרת הגמרא, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, ירום הוא סלע. אומרת הגמרא, אל תיתן לעשיו את אהבת ליבו. כך אמר יעקב לפני ריבונו של עולם. זממו אל תפק, אל תיתן את מה שהוא זומם, אל תיתן לו להוציא מהכוח אל הפועל, את הדברים שהוא זומם על עם ישראל. אומרת הגמרא, מה זה זממו אל תפק? זו גרמניה של אדום. מלכות ששייכת לאדום מצאצאי עשיו שקוראים לה גרמניה, אל תיתן להם את מה שהם רוצים, שאם הם יוצאים מחריבים את כל העולם כולו. כותב הגאון מווילנה לפני 200 שנה, לא לומר גרמניה אלא צריך לומר גרמניה בנון, גרמניה של אדום, השתבח שמו לעד. כך כותב הגאון מווילנה כבר לפני 200 שנה ברוח הקודש. עכשיו איך אנחנו נדע שגרמניה שהגמרא מדברת עליה, שאם הם יוצאים מחריבים את כל העולם כולו, זה גרמניה של היטלר עם אח שימו ושל הנאצים? אולי יש עוד מדינה שקוראים לה גרמניה? אולי זה סתם צירוף מקרים? זה לא צירוף מקרים. גרמניה הוקמה רק לפני 180 שנה. מי שייחד את גרמניה זה אדם בשם ביסמרק, וכתוב באנציקלופדיה העברית שביסמרק ייחד את 300 הנסיכויות והקים את גרמניה, ואז יש מדינה שנקראת גרמניה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, 300 נסיכויות יש באומה הזאת גרמניה של לודו, תלת מאה קטיריטגה, 300 נסיכויות יש באומה הזאת גרמניה של אדום, שזוהי האומה שאם הם יוצאים מחריבים את כל העולם כולו, וכבר יעקב אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לאסב, שהמלאק זה הנכד של אסב, שרוצים להשמיד אותנו, אל תיתן לו את אהבת ליבו, אל תיתן לו חץ ושלום, להצליח במשימתו. אז הנה אנחנו רואים שיש קשר בין גרמניה לבין היטלר, לבין המן הרשע, לבין פורים. ולכן אחים יקרים, כל מי ששואלים אותו איך הרגו את עשרת בני המן, אז כולם אומרים תלו אותו מלץ, ככה כתוב במגילה לכאורה. אז זה לא נכון, זה טעות איומה, וכולם טועים בזה בלי יוצא מן הכלל. במפורש במגילת אסתר בפרק ט' כתוב שהרגו את עשרת בני המן בחרב. הרגו את עשרת בני המן בשושן הבירה יחד עם עוד 500 איש בחרב, ויעשו היהודים בשונאיהם כרצונם. אחרי שהרגו אותם כבר בחרב, ואנחנו מקריאים את השמות שלהם במגילת אסתר, אז פונה אחשוורוש לאסתר והוא אומר לה, מה שאלתך אסתר וינתן לך, את חצי המלכות ותעש. והוא אומר לה, בשושן הבירה הרגו 500 איש, וגם את עשרת בני המן הרגו אותם כבר בחרב, מה את רוצה? תבקשי, את חצי המלכות. כתוב במגילה, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, דת זה חוק, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו. ככה כתוב במגילה. עכשיו אנחנו יודעים, חז"ל אמרו לנו במסכת מגילה בדף ט"ו, שכשכתוב במגילה המלך, בלי לומר המלך אחשוורוש, הכוונה היא למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, למלכו של עולם. כשכתוב המלך אחשוורוש, אז זה מכוון למלך אחשוורוש. אסתר פונה למלך, לא למלך אחשוורוש, והיא אומרת לו, אם על המלך טוב, היינו, היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא, יינתן גם מחר ליהודים. אז מחר ביהדות ובתורה זה לאו דווקא מחר בבוקר בעוד 24 שעות, אלא יש מחר שמדבר על לשון עתיד, כמו שכתוב, כי ישלחה בנך מחר לאמור. אין הכוונה מחר, היינו מחר בבוקר, אלא כשיהיה לך בן והוא ישאל אותך, אז תסביר לו מה היה. עכשיו יש כמה דברים שהם לא מובנים. אם כבר הרגו את עשרת בני המן, אז למה אסתר מבקשת שיתלו אותם אחרי שהם כבר נהרגו? מה, היא רוצה להתעלל בגופות? אז אולי נגיד שהיא רצתה שיתלו אותם אחרי שכבר הם נהרגו. קשה מאוד, למה? כי יש לנו איסור בתורה, לא תלין נבלתך על עץ כי קללת אלוהים תלוי. יש איסור תורה שאפילו חלילה אם הוציאו אדם להורג, אסור לתלות אותו על עץ ולבזות אותו, מכיוון שכל אדם, לא משנה מי הוא, נברא בצלם אלוקים. אז איך ייתכן שאסתר המלכה עוברת על איסור תורה? מה, היא לא יודעת דברים שילדים בכיתה א' יודעים? אז יש שאלה גם כן. ויש עוד תאים הגדולה. בשמות של עשרת בני המן, כשאנחנו מקריאים אותם, יש לנו שתי תורים במגילת אסתר, שרשום שם 10 פעמים, ועת 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 ועת. יש לנו את הטור הימני, שרשום שם 10 פעמים, איש, פרשנדטה, דלפון, אספטה, פרמטה, פרשנדטה, ואיזטה, וכן על זה הדרך. אז יש לנו פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, בשלושת השמות מתוך העשרה של עשרת בני המן, יש שלוש אותיות קטנות. בשם פרשנדטה יש לנו אות תף קטנה, בשם פרמשטה יש לנו אות שין קטנה, ובשם ואיזטה יש לנו אות זין קטנה. נמצא שיש לנו שלוש אותיות קטנות, זהירות, תף, שין, זין. מה הם האותיות הללו? למה הם נכתבו כאותיות זהירות? זו שאלה. השאלה היותר גדולה, כולם יודעים שלפי הדקדוק ולפי היהדות, אי אפשר להגיד 10 פעמים ועת 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 ועת. אי אפשר. זה לא נכון מבחינת הדקדוק, כי המילה ועת באה לסיים משפט וב החיבור. אז אי אפשר להגיד 10 פעמים ועת ועת ועת. אפשר להגיד את ועת, אבל לא ועת ועת במשך 10 פעמים. זה לא נכון. עוד שאלה. אנחנו יודעים, חז"ל לימדו אותנו, שכל מקום שכתוב בתנ"ך את המילה את, זה בא לרבות על עוד משהו. כמו כבד את אביך ואת אמך. היה אפשר להגיד, כבד אביך ואמך. למה צריך את אביך ואת אמך? את אביך, האת בא לרבות, גם את אחיך הבכור. ואת אמך לרבות אביך החורג. יש לנו כלל ככה בתורה. עכשיו השאלה היא, אם כתוב 10 פעמים ואת ואת ואת, מה זה בא לרבות? אז עכשיו שימו למחים יקרים, דבר מדהים, שכשאסתר כותבת את הדברים, היא מבקשת מהמלך, מהקדוש ברוך הוא, היא לא מדברת על מחר בבוקר, אלא היא מדברת לעתיד לבוא. כמו שאמרו חז"ל במסכת מגילה בדף זין, שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. עד עכשיו רבותיי, אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית נכנעה. וב-1946, בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, עשו 14 משפטים ל-23 נאצים בכירים שתפסו אותם והוציאו אותם בסופו של דבר להורג. וזה נקרא משפטי נירנברג.
משפטי נירנברג 1946, כף א' בתשרי שנת השז. 11 פושעי מלחמה נאצים נידונים להוצאה להורג בתלייה.
That four great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason.
בניגוד לכל הציפיות, שכולם היו בטוחים שהנידונים למוות יוצאו להורג מול כיתת ירי או יועלו על כיסא חשמלי, גזר בית הדין להוציא אותם להורג בתלייה, וכולם היו בתימה.
הרמן וילהלם גרינג, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Alfred Jodl, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Hans Frank, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Keitel, death by hanging. Ernst Kaltenbrunner, death by hanging. Arthur Seisinkrat, death by hanging.
12 מקריאים את השמות שלהם. אחד מהם לא היה. מתברר שהוא לא היה בכלל. אז נשארו 11. אחד מהם בשם גרינג, יימח שמו וזכרו, שעתיים לפני ביצוע גזר הדין, מתאבד בתא שלו בכלא, הדליפו לו רעל עכברים והוא מתאבד.
שעות ספורות לפני ביצוע גזר הדין, התחמק גרינג, המורשע ה-11 מהגרדום, והתאבד. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10.
בלילה שלפני ההוצאה להורג, התאבד בחילאו הרמן גרינג, מי שהיה מפקד חיל האוויר הגרמני, והצטרף להיטלר, הימלר, גבלס וליי, שהתאבדו בבונקר. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10.
אז כמה נשארו בסך הכל? 10. כמה אסתר ביקשה שיתלו? 10. מתי? לעתיד לבוא, מחר. והיא רואה את הדברים ברוח הקודש. רבותיי, תלו 9. נשאר אחרון. הנאצי הצורר, יימח שמו, יוליוס שטרייכר.
הוצאו להורג 10 בני המן, פושעי נירנברג. לא על ידי כיתת יורים, ולא בכיסא חשמלי, אלא בתלייה על העץ, על ידי התליין ג'ון ווד. וכך דווח בעיתון ניו יורק ג'ורנל אמריקן, 16 באוקטובר 1946. כשהגיע יוליוס שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, ולעבר שמונת העיתונאים שיצגו את עיתונות העולם. הללו ישבו בשורה אחת ליד שולחנות קטנים לאורך קיר, בדיוק לפני הגרדומים. באש שנאה שבערה בעיניו, הסתכל שטרייבר אל עדי הראייה וזעק, חג פורים 1946. אותו רגע ניתר הפתח תחתיו בכל חבטה חזקה. החבל התהדק בחוזקה והגוף התנדנד בתנופה. איפשת הנחה נשמעה היטב בתוך התא הקודר של הגרדום.
Fürs Radio berichtet CBS-Reporter Ava Gate von dem Ereignis.
We all expected that sometime during the procedure the shout Heil Hitler would ring out. Wild-eyed jubator Julius Streicher bellowed out that greeting and followed it as he climbed the 13 stairs with the words, Now I go to God. Purim Festival 1946 and now to God. The Bolsheviks will once hang you. Streicher took death with difficulty. Streicher was dead at 2:28, 12 and a half minutes after the trap was sprung.
אז אסתר המלכה ביקשה ממלכו של עולם, אני מבקשת שיתלו את הסרט בני המן. והנה תולים את הסרט פושע המלחמה הנאצי מזרע המלאק שהם הסרט בני המן. ובשביל שלא יהיה לאף אחד ספק, הקדוש ברוך הוא נתן בפיו של יוליוס שטרייכר העשירי האחרון לומר את המילים, עכשיו אני הולך לאלוקים, פורים פסטיבל 1946, חגיגת פורים 1946. ואז הוא נחנק ומת 12 וחצי דקות לאחר מכן. ומתי זה היה, אחים יקרים? באיזה תאריך זה היה? זה היה ב-16 באוקטובר 1946, זה התאריך הלועזי, אבל זה היה בשנת תש"ז, התאריך העברי. תש"ז, זה האותיות הקטנות שמרומזות בקטן בתוך הסרט בני המן עצמם. לא יאומן כי יסופר. איך קוראים לתליין ששם את החבל לנאצים האלה עם אח שימם לפני שהם נהרגים? ג'ון ווד, זה השם שלו. ווד באנגלית זה עץ. אסתר מבקשת שיתלו אותם על העץ, וככה היה. ג'ון ווד, שזה עץ, הוא זה שתולה את הסרט נאמן, פושע מלחמה הנאצים. והפליאה גדלה שבעתיים, כשרואים בלוח העברי, שהיום הזה, יום הוצאותם להורג, היה יום הושענא רבה, שידוע ביהדות כיום חיתום הדין, שביום הזה מוציא הקדוש ברוך הוא לפועל, את גזר הדין שנחתם, ביום הכיפורים, כמו שאומר הזוהר הקדוש בפרשת צו, בדף למד א', וגם חז"ל מתלמוד ירושלמי. אז רואים רבותיי את העוצמה האדירה, ואיך אסתר ראתה דברים כבר ברוח הקודש, ואת הקשר המדהים. עכשיו מובן מה זה האותיות הקטנות, עכשיו מובן למה כתוב 10 פעמים ועת ועת ועת, עכשיו מובן כי עת זה בא לרבות. את מי זה בא לרבות? את הפושעים הנאצים, רחמנא ליצלן. הבנתם אחים יקרים? זה הכוח של המגילה השתבח שמולד.